חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, תמונת הקורונה בישראל. 1,110 חולים במצב קשה. כ-300 מונשמים, 50 נפטרים ביממה האחרונה. מספר C מפרוץ המגפה. מספר הנדבקים במוטציה הדרום אפריקנית עד כה עלה ל-8, כך אחרי שבמשרד הבריאות גילו עוד 4 חולים עם המוטציה הדרום אפריקנית. במקביל, חוסנו עד כה כמעט 2 מיליון אזרחים בחיסון הראשון, וכ-150,000 בחיסון השני. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקר היום בנצרת והבטיח להציג תוכנית חדשה למיגור הפשיעה במגזר הערבי. הוא התנצל שוב על אמירת הערבים נוערים לקלפיות משנת 2015 במערכת הבחירות. דבריי לא הובנו כהלכה, אמר נתניהו, התכוונתי לרשימה המשותפת. לפני הביקור ובמהלכו עימותים בעיר בהובלת ראשי הרשימה המשותפת, המפגינים הניפו דגלי פלסטין, 10 נעצרו. יושב ראש מועצת ישע לשעבר, שהיה גם הקונסול של ישראל בניו יורק, דני דיין, מצטרף למפלגתו של גדעון סער. הוא אומר כי סער הוא היחיד שיכול להוביל לשינוי הנדרש. עוד פגישות היום במערכת הפוליטית, בעיקר בגוש מרכז שמאל, בניסיון ליצור איחודים, לפי שעה אין בשורה על איחוד כלשהו. ובארצות הברית, בעקבות המהומות בקפיטול, דונלד טראמפ עומד להיות הנשיא הראשון בתולדות ארצות הברית שבית הנבחרים מצביע פעמיים בעד הדחתו, אחרי שאתמול כבר עשה זאת בפעם הראשונה. מובטח לדמוקרטים רוב שיאשר את המהלך, וגם כמה רפובליקנים מצטרפים אליהם. סיכוי שטראמפ יורשע בהסתה נמוך. בכל מקרה, אם יפתח משפטו, הוא יהיה רק אחרי שיסיים את תפקידו. עוד מילה על ארצות הברית, שם המגפה ממשיכה להשתולל. אתמול סיק קטלני של 4,500 קורבנות ביממה. מדובר על 3 מתים בכל דקה בארצות הברית. גם ברחבי אירופה, הסגר ממשיך ברוב המדינות בעקבות התפשטות המוטציה הבריטית. ובעזרת השם, הגשם חוזר כבר הלילה ובימים הקרובים. גשם וקור שיחדור לאזורנו. בהמשך קצת גם על מזג האוויר. המהדורה המרכזית בקול חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה בענייני הקורונה. כאמור, המספרים מדברים בעד עצמם. סי של 50 נפטרים ביממה, מדובר במספר סי מפרוץ המגפה. 1,110 חולים במצב קשה, כ-300 מונשמים, מנהלי בתי החולים אומרים, אוטוטו נגיע לרגע שכבר לא נוכל להציל או לתחזק את המערכת. במקביל יש סגר, סגר נושם, לא באמת כזה אפקטיבי, כי עדיין אין האטה דרמטית במספרים. ואנחנו רוצים לפתוח עם הפרופסור ערן סגל. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה עומד מאחורי מודל חיזוי הקורונה של מכון ויצמן. המספרים באמת שוברים שיאים בכל יום. מצד שני, הממשלה משתמשת עכשיו בכלי הכי מרכזי שלה, סגר דרמטי, וזה לא עוזר. אז מה עוד אפשר לעשות?
אז אני עוד לא יודע לומר שזה לא עוזר. אנחנו הערכנו שכבר לפני שבוע, שלמעשה השבוע, בגלל האפקט של הסגר, כמו שקראת לו, סגר נושם, באמת לא סגר אדוק, אנחנו בכל זאת נראה את ההשפעה שלו. צריך לזכור שכל פעולה שאנחנו עושים לוקח לשבועיים. אנחנו בדיוק נמצאים עכשיו כשבועיים, שבועיים וחצי, מאז שהותר הסגר הלא הדוק, והערכנו שהשבוע אנחנו נראה בלימה בתחלואה הקשה, בתוספת ההשפעה של החיסונים, ואני חושב שאפשר לומר בזהירות שייתכן, ואנחנו אכן רואים מגמה כזאת של בלימה. אנחנו רואים את המקדמי ההדבקה, המקדמים של קצב התפשטות המגיפה, בכל המגזרים, אנחנו רואים אותם כבר במגמה של ירידה, והתחלואה הקשה בבתי החולים היא מאוד גבוהה, היא שברה סטיים, אבל בימים האחרונים היא יציבה, ואנחנו חושבים שזה ההתחלה של הבלימה.
כלומר, אנחנו ביממה שבה אפשר לראות את הגרף מפסיק לטפס למעלה ומתייצב בתקווה שהוא יתחיל לרדת.
אני, ככה, זאת כרגע.
כך זה נראה.
אנחנו אנחנו עומדים בעצם על, על ראש ההר, על ראש ה-C, יש גם דמיון מאוד מאוד גדול במגמות התחלואה והחולים קשים החדשים בין, בין עכשיו, הגל השלישי לגל השני, מה שעוד נותן לנו ביטחון שאולי אנחנו באמת על, על קצה הגבעה, כי בגל השני בשלב הזה היינו על קצה הגבעה ומכאן התחלנו לרדת.
האם בכל המודלים והגרפים שאתם מציגים ועמלים עליהם, אוספים את הנתונים, מחברים את המספרים, יש סממנים לשינוי שכבר החיסון מתחיל לעשות?
כן, בהחלט. יש, אנחנו כבר רואים השפעה של, של החיסונים. אנחנו רואים את זה גם באופן דיפרנציאלי, כלומר, אנחנו רואים שבערים שבהם יותר, אחוז גבוה יותר של האוכלוסייה התחתן, יש תחלואה, יש פחות תחלואה ואשפוזים. אנחנו רואים בהחלט את ההשפעה של החיסונים. אני חושב שזה גם בקנה אחד עם מחקרים שמתחילים לצאת מקופת חולים כללית וקופת חולים מכבי וגם נתונים של משרד הבריאות. וכן, יש אופטימיות לגבי ההצלחה שלהם.
אוקיי, טוב, המוטציה הדרום אפריקנית כבר כאן, לפחות על פי הנתונים הרשמיים, 8 אנשים אותרו שהם נושאים את המוטציה הזו. יש מוטציה בריטית שגם היא כבר נפוצה מאוד. קשה כבר לעקוב אחרי אנשים עם מוטציות כאלה ואחרות. אנחנו מדברים על מוטציה שהיא לא יותר מסוכנת, אלא מדביקה הרבה יותר מהר. האם אתה מעריך שזה הסיפור מאחורי המספרים המאוד מהירים שקופצים בגדול מיממה ליממה?
כן, אנחנו חושבים שכבר בנתוני התחלואה עכשיו, המוטציה כרגע הבריטית, לא הדרום אפריקאית, הזן הבריטי, כבר משפיע בצורה די חזקה על התחלואה, ולמעשה, לפחות על פי התרחישים שלנו, זאת הסיבה העיקרית שבגללה היה צריך להדק את הסגר, זאת הסיבה שבגללה ייתכן ונצטרך להאריך את הסגר האדוק בעוד שבוע, בגלל שהזן הבריטי, ברגע שיש זן, שיש הרבה זנים, יש הרבה מוטציות, אבל מה שיותר ייחודי לזנים האלו, זה שהם מדבקים בקצב הרבה יותר גבוה, קצב שלא היה כאן, שלא הכרנו, וזה יכול לגרום בסופו של דבר להרבה יותר תמותה ותחמר קשה, רק בגלל שההתפשטות היא הרבה יותר מהירה, זה מגיע הרבה יותר מהר להרבה יותר אנשים, ובסופו של דבר גם גורם לתחלואה, והיה צורך לבלום אותו. אנחנו יש חשש לגבי הזן הדרום אפריקאי שייתכן והחיסונים ישפיעו עליו פחות, אבל אנחנו עוד לא יודעים את זה, זה הכל עוד דברים שיתבררו בזמן הקרוב.
לו הדברים היו תלויים בך, אתה בסוף יושב כאיש מקצוע על כל התחזיות, מנסה להבין לאן הסיפור הזה הולך, ואם היית יושב עכשיו בישיבת הממשלה, מה היית מייעץ לממשלה? אולי עוד משהו, עוד כלי נדרש כדי באמת להכריח את הגרף לרדת?
הכלי העיקרי שלנו בשלב הזה, זה הכלים שהיו לנו עד היום בתוספת החיסונים. החיסונים זה בסופו של דבר מה שיוציא אותנו, ואני חושב שצריך להיות מאמץ לאומי. קודם כל היה מאמץ בהבאת החיסונים, נראה שכרגע יש לנו מספיק, ועכשיו צריך להמשיך במבצע החיסונים, להביא את הציבור להתחסן. יש עדיין הרבה בקבוצת הסיכון שלא התחסנה, וצריך לעבוד על זה, כי זה ממש מציל חיים ויוריד את התחלואה ויעזור לכולנו גם לצאת מהמצב הזה.
טוב, התייחסות ספציפית למגזר החרדי שמאזין לך עכשיו. אנחנו בשטח לפחות רואים הרבה מאוד מאוד חולים, גם אנשים ששמרו על עצמם בכל הגלים הראשון, שני, שלישי, הקפידו, נזהרו, איכשהו הקורונה מגיעה לבתיהם, ומדובר על צעירים, על מבוגרים, על ילדים, גם נפטרים, פשוט עכשיו הגל הזה מורגש מאוד במגזר החרדי. מה אתה ממליץ למאזינים, או איך אתה רואה, מה המספרים מדברים כשמדובר על המגזר שלנו?
כן, אז אנחנו באמת אמרנו לפני כמה שבועות, אחרי הגל השני הייתה באמת ירידה דרמטית בתחלואה במגזר החרדי, אבל אז להערכתנו הסיבה, אחת המסיבות המרכזיות לקפיצה מאוד מאוד חדה הייתה הזן הבריטי, שככל הנראה באמת הגיע, והוא היום נמצא הרבה יותר בקרב החרדים. אנחנו מעריכים שאפילו כ-50% מהנשאים ביום במגזר החרדי הם נשאים של הזן הבריטי, והזן הזה ברגע שהוא נמצא, אז אתם באמת במגזר החרדי יכולים לראות את ההשפעה שלו, כי הוא מתפשט מאוד מאוד מהר, ואם בעבר אחד מבני הבית נדבק ונדבקו, או שלא נדבקו אחרים או מעט, היום אנחנו כבר מכירים הרבה מקרים
שבתי אב שלמים מודבקים, וגם בכל מקום שיש בו ריכוז של אנשים, כמובן מי שעדיין בכל זאת מעיז לקיים אירועים בתקופה הזו, רואים את זה במיידית, כלומר, אין בזה כבר או שכן או שלא, זה קורה.
בדיוק, ההדבקה היא פשוט, פשוט הזן הבריטי צריך להבין, מעלה את העומס הנגיפי אצל אדם, ולכן כל אדם, כולל ילדים, כולל מבוגרים, ידביקו יותר מאשר הם ידביקו בעבר, וזה מה שגורם להתפרצויות, ולכן אני חושב שחייבים לעשות שני דברים. אחד זה לשמור על ההנחיות, לא לקיים את אירועים, זה בטוח, אבל גם שימוש במסכות וכל וריחוק חברתי וכל האירועים, כל ההנחיות שאנחנו מכירים, ובנוסף להתחסן, ומי שכבר עומד בקריטריונים, אני חושב שזה ממש מציל חיים.
כן, אז ממשיכים לשמור על ההנחיות בקפידה, כי זאת הדרך היחידה שעוד נותרה עד החיסון, וגם החיסונים, אתה אומר, כבר נותנים את האפקט. השבוע החל חיסון השני למתחסנים. במילה אחת, ההשפעה או ההגנה למתחסן בחיסון השני מתחילה רק כמה ימים אחרי החיסון השני.
נכון, כל חיסון שאנחנו לוקחים בעצם לוקח כשבוע לגוף לייצר את הנוגדנים שנותנים את ההגנה. כבר אחרי החיסון הראשון אנחנו יודעים שיש הגנה טובה, טובה מאוד, אפילו אחרי 14 ימים בערך מלקיחת החיסון, אבל החיסון השני באמת גם מעלה עוד את ההגנה, וגם מבטיח שהיא תישאר לתקופה ארוכה יותר. בכל התקופה בכלל, כמובן, במקביל, לשמור על ההנחיות, עד שאנחנו נלמד יותר על כל ההשפעות וההידבקויות והיכולת.
הפרופסור ערן סגל ממכון ויצמן, תודה רבה לך על הדברים, שיהיה רק רפואה שלמה לכולם, תודה. אנחנו עם הפרופסור חגי לוין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
לשעבר יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, וזהו, אתה עובר לפוליטיקה, אז רגע לפני שנדבר על פוליטיקה, בוא נדבר על המקצוע, על התפקיד שאתה עוזב. בעצם אתה ראית לאורך כל הדרך התנהלות שהיא גרמה לך להגיע לפוליטיקה, התנהלות בריאותית מול הקורונה?
כן, בהחלט. קודם כל אני עוזב את התפקיד, אבל אני לא עוזב את המקצוע, אני אמשיך להיות רופא בריאות הציבור, רק שעכשיו כדי להגן על בריאות הציבור, אני מנסה לעשות את זה על ידי השפעה על המערכת הפוליטית. ראיתי בשנה האחרונה כיצד הדרג הפוליטי התעלם שוב ושוב מהמלצות אנשי המקצוע, זלזל בהם, ובכך גרם גם להתפרצויות של תחלואה בקורונה שעלו בחיי אדם, וגם לסגרים קשים שפגעו בכולנו, פגעו בחברה, בכלכלה ובבריאות. ראיתי שוב ושוב כיצד שיקולים פוליטיים, אישיים, אינטרסים זרים, עומדים לפני השיקולים המקצועיים, השיקולים הציבוריים של טובת הציבור כולו. וכיוון שזה המצב, כיוון שמקבלי ההחלטות הם אלה שמקבלים את ההחלטות, החלטתי לקחת אחריות, להצטרף למפלגת תלם בראשות רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, ולפעול לשינוי המצב כך שהמערכת הפוליטית תדאג לבריאות שלך אבי, שלי ושל כל המאזינים.
אוקיי, אז בעצם המעבר שלך לפוליטיקה והצטרפותך למפלגת תלם, הייתה יכולה להיות לכל מפלגה, פשוט משה אלון כנראה הזמין אותך, או שאיתו הצלחת להגיע להסדר, או שיש משהו ספציפי בדרכו האידיאולוגית, או משהו אחר, שדווקא אתה שם במפלגה הזו.
שאלה מצוינת. קודם כל, אני במשך השנים, פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, מכל המפלגות, התייעצו איתי מעת לעת בנושאי בריאות הציבור, ובמיוחד בתקופת הקורונה, כולל אגב שרים בכירים בליכוד, ומכל האנשים אני ראיתי שבוגי יעלון הוא בן אדם שבאמת אכפת לו מהציבור, שיורד לפרטים ומעמיק ופועל למען הציבור. התנועה שהוא עומד בראשה, התנועה לאומית ממלכתית, לתנועת מרכז שמסתכלת על כל הקהילות בישראל, יודעת לדבר עם כל הקהילות בישראל ולחתור לשוויון, לבריאות, לרווחה, באמת לטווח ארוך ובצורה מקצועית. יש לנו כאן נבחרת מצוינת של אנשים שכל אחד בא עם הרקורד המרשים שלו, שפועלים ביחד, ואני אמנם הזמן מאוד קצר, אבל אני כבר מאוד מאוד מתרשם מהאנשים שלנו בתלם, ולכן זה לא איזה בחירה מקרית. זאת מפלגה עם ערכים, מפלגה עם ערכים שתואמים להשקפת העולם שלי, ששמה את הציבור במרכז, ולכן אני מרגיש מאוד מאוד טוב עם הקבוצה שאני נמצא בה.
למרות שהיא עדיין לא עוברת אחוז החסימה על פי הסקרים.
אז אני חושב שקודם כל צריך לעשות שיקול ערכי ולא שיקול פוליטי. אני מאמין, כיוון שרק יצאנו לדרך ביום ראשון, כמו שנותנים חיסון ולוקח זמן עד שהנוגדנים מתפתחים.
אבל זה בדיוק ההבדל, הפרופסור חגי לוין. אתה יודע, אנשי מקצוע, אתה בא מתחום הרפואה, יש אנשים שהיו רמטכ"לים, ופתאום הגיעו לפוליטיקה. ומביאים את אותם משוואות שהם מכירים מהמקצוע שהם ותיקים בו עשרות שנים לעולם הפוליטי, ומגלים שזה בדיוק הפוך. הכל עובד הפוך, והכל נראה אחרת. אז פה יש משמעות לאחוז חסימה, לסקרים, למיתוג, לפוליטיקה, לחיבורים נכונים. זה לא כמו חיסון שהוא בעצם מדעי.
קודם כל, אני כאן, בצוות, במטה של המפלגה, יש אנשים מאוד מאוד מנוסים. צריך לזכור שזאת מפלגה שיש לה חברי כנסת מכהנים, שהתמודדה אמנם במסגרת משותפת, אבל גם בבחירות קודמות וזכתה בחמישה מנדטים. זה לא מפלגה שהיא רק עכשיו צעצה. אנחנו רק הצגנו את הנבחרת שלנו ויצאנו לדרך אך ורק ביום ראשון. אנחנו רק חלפו שלושה ימים, אז בוודאי שאתה עוד לא מצפה שהציבור יאמין בנו אם עוד לא מכיר אותנו. ברגע שלמדו להכיר אותנו, הראו שמדובר באנשים טובים, ראויים, ערכיים, שפועלים למען הציבור. אני מאמין שאנחנו נראה הרבה מאוד תומכים, ואני כבר מקבל הרבה מאוד תמיכה. ומבחינה פוליטית, אם אנחנו מנתחים את זה, יש כ-20 מנדטים שהצביעו למפלגת כחול לבן, שמה לעשות, לא רוצים לראות את בנימין נתניהו ממשיך כראש הממשלה. אותם מנדטים, עד עכשיו שלא להם למי להצביע, אמרו בסקרים שמצביעים לבנט או לשר, אבל הם לא באמת מייצגים את הדעות שלהם, דעות ממלכתיות, דעות לאומיות, לא לאומניות, דעות שמקדשות את הליברליות במובן שאנחנו דואגים לכולם ולא לסקטור כזה או אחר. אז זה בסדר גמור שיש אנשי ימין שמרני בימין הרחוק שרוצים לתמוך בבנט, אבל האנשים האלה שלא עליהם למי להצביע עד עכשיו, כדאי שהם יצביעו לתלם.
תגיד, מילה טובה לראש הממשלה על מבצע החיסונים. ישמיעו אנשי מפלגתך ואתה?
קודם כל, כפי שאמרתי כל הזמן, אין ספק שהתמיכה של ראש הממשלה במבצע החיסונים היא חשובה ומועילה להצלחתו. אבל צריך לזכור שבסוף מי שמבצע את מבצע החיסון זה מערכת הבריאות, זה אותם אחיות.
כן, אבל האחיות לא יכולים לחסן אם לא עליהם במה.
נכון, אין ספק שרכש החיסונים...
והנה, תראה מה קורה בגרמניה, בצרפת, הפגנות, למה אין שם חיסונים?
אין שם בעיה ברכש החיסונים, הבעיה שם היא בתפעול, וכאן עומד לזכותנו אותו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנחקק בשנת 1994, שדואג לביטוח אוניברסלי, ואנחנו נאבקנו בעשור האחרון, דווקא כנגד הגישה של בנימין נתניהו, להפריד את מערכת הבריאות. אם הוא היה מצליח להפריד את מערכת הבריאות, ועכשיו לא היה לנו קופות חולים ציבוריות חזקות, לא היינו יכולים לנהל את מבצע החיסון. עד היום הנושא הזה שיימם אותו, עכשיו כשזה משרת את הקמפיין הפוליטי שלו, אז הוא פתאום זה נהיה מעניין אותו, ולכן אין שום בעיה לשבר אותו.
אבל חוץ מזה שזה משרת את הקמפיין הפוליטי שלו, זה משרת את אזרחי ישראל. אנחנו נהיה המדינה הראשונה בעולם שנהפוך למדינה ירוקה.
אני רוצה לחדד בדבר הזה, דבר שאני מנסה להסביר כבר כמה שבועות. צריך להבין, מבצע חיסון זה כאשר אנחנו מחסנים את רוב האוכלוסייה, מגיעים לחסינות עדר או חסינות קהילתית, ואז אנחנו יוצאים מהמגפה. לצערי, למרות ההצלחה האדירה במובן של הקצב המסחר של מבצע חיסון בישראל, באמת שבכל העולם רוצים ללמוד ממנו, אנחנו עדיין לא במצב הזה.
ודאי, בסדר, אנחנו לא השלמנו את המלאכה, אבל אנחנו נמצאים עכשיו עם 2 מיליון מתחסנים כמעט. זה דרמטי.
לכן צריך להיזהר מהשליה. כאילו כבר המגפה מאחורי.
לא, לא, לא. אני מדבר על עצם זה שיש פה ראש ממשלה, בניגוד להרבה מאוד נשיאים וראשי ממשלה, שניסו להשיג חיסונים למדינות שלהם. בא ראש הממשלה, הציע מחיר גבוה ובצדק, ויצר קשרים אישיים עם מנכלי החברות, והביא לפה חיסונים. נכון שמערכת הבריאות משרתת את זה, נכון שיש עוד צנרת שלמה של אנשים טובים שנרתמים לעניין הזה, אבל בלי זה, תשמע, לא בטוח שכל אישיות פוליטית הייתה יודעת לחבר את החיבור הנכון הזה.
אני חושב שכל ראש ממשלה יודע, זה לא תורה מסיני איך לקנות חיסונים, להפך, אנחנו, בגלל שיש לנו דאטה יוצא דופן, שאני וחבריי האפידמיולוגים עסקנו בעשור האחרון ובעשורים האחרונים בבניית מערכות המידע שמאפשרות את הניתוח, זה מה שאפשר לחברת פייזר לראות במדינת ישראל מקום אטרקטיבי לעשות החיסון. אבל אני חייב להגיד, אבי, מה שחסר לנו עכשיו זה גם חיסון חברתי למאזינים שלנו שכרגע סגורים בביתם, סובלים מעוני בגלל מה שקורה עכשיו בתקופת הקורונה, סובלים מרעב, סובלים מהבטלה, סובלים
מהסתה.
ממה?
וגם מהסתה נגדם, המאזינים שלנו בהחלט מרגישים את זה.
בהחלט, גם אני וחבריי מרגישים את התופעות האלה, ולכן הממשלה צריכה במקביל למבצע החיסון גם לתת חיסון חברתי, לתת לאנשים מענה לצרכים שלהם, לתת גם בכלכלה, גם בבריאות, לתת פתרונות איך להתמודד עם התקופה הקשה הזאת ואיך לצאת ממנה. ואני מאוד מקווה שהפסטיבל סביב מבצע החיסונים, שבאמת הוא חשוב מאוד ומוצלח מאוד, לא ישכיח מאיתנו את הצורך לטפל בבעיות החברתיות, בריאותיות, כלכליות של מדינת ישראל, שהם לא נעלמו. אנחנו כרגע עסוקים בדברים אחרים, כן. אבל גם הבעיות האלה ילוו אותנו עוד הרבה מאוד זמן, ועכשיו הזמן לטפל בהם, ואנחנו בתלם לפחות עומלים על תוכניות מפורטות, איך לעזור לציבור בישראל,
אוקיי.
גם לצאת ממשבר הקורונה.
הפרופסור חגי לוין, מועמד ברשימת תלם, ולשעבר יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אבי.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיפות חברת סנו.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים סמכות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
יישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ועודנו מדברים על הקורונה לפני שנעבור לעניינים נוספים. הנה רשימה חלקית של יהודים חשובים, תלמידי חכמים שנפטרו היום מקורונה. אנחנו מדברים על הרב ברוך קלינסקי מרמות בירושלים, הרב ברוך הקשר, ראש ישיבת אור ברוך, הרבנית רבקה אוחיון ממודיעין עילית, הרב שמשון ויינר מרמת שלמה, הרב בנימין הלוי במברגר, זיכרונו לברכה, מרת נעמה אברהם מגבעת שאול בירושלים, הגאון הרב יוסף כהן מבלגיה, שהגיע לארץ לפני שבועיים, הרבנית שרה מחבר, אמו של הרב דן מחבר מביתר, הרב בניה ברוך נריה ברכיהו, אביו של רב המשטרה, המחנך הרב יעקב רושינצקי מארנוף, הרב ישראל יצחק קנר, זיכרונו לברכה, מהדרגנים פתח תקווה, הרב יוסף קריגר מקריאת מטרסדוף בירושלים. כל אלו נפטרו היום מקורונה, שמות שכל מאזין מכיר לפחות אחד מהרשימה הזו. עכשיו אנחנו עם השר מיכאל ביטון. שלום וערב טוב.
שלום אבי. והרשימה הזאת כואבת מאוד מאוד. וקודם כל אני רוצה להגיד לך ישר כוח, כי אנחנו מרגישים שהקורונה היא מאחרינו, אבל היא פה והיא הורגת. אמנם נצטרך להחזיק מעמד עוד 3 חודשים, אבל אני גם הצטערתי לשמוע שאחוז החיסונים בקהילה החרדית נמוך, וכל מנהיגי הציבור והרבנים והאזרחים והמתנדבים והצעירים והילדים והילדות כיד אחת לקחת את המבוגרים מגיל 50 ומעלה מיידית מחר לחיסונים, כדי שנחסוך ונוריד באובדן חיי אדם.
כדי שלא נצטרך להאריך את הרשימה הזו שקראנו, כי מאחורי המספר של 50 נפטרים ביממה יש שמות, יש משפחות, יש אנשים שיכלו לחיות עוד 10-20 שנה, והנגיף הזה לצערנו מחולל באמת התפרצות אדירה עכשיו גם במגזר החרדי.
יותר חמור מכך זה גם שזאת פרידה קשה מאוד בעולם, פרידה מאהוב ומראשי משפחה באופן שאתה לא יכול להיות קרוב ולעמוד כולם סביב אותו נפטר. יש לנו פה חבר, אמנואל סומר, זכרו לברכה, אמנם מבוגר מאוד, אבל גם כוחו במותנה, ותוך יממה נפטר. וכמה קשה זה שאנחנו מאבדים את האנשים האלה ולא יכולים אפילו לעמוד לידם. מכל הסיבות הללו אני מבקש מכולם, וזה לא משנה מי צודק ומי אשם ומה נעשה ומה לא נעשה, עוד מאמץ, עוד 2-3 מאמץ, כדי שנוכל להקטין את התמותה ולחזור לאט לאט לשגרה.
כן, נקווה שבאמת הסיפור הזה יעבור כמה שיותר מהר. אתה יודע מה, שלפחות נגיע למערכת הבחירות אחרי המילה הזו שנקראת קורונה. תגיד לי, השר מיכאל ביטון, מה שלומך? איך בכחול לבן הוא ושרידיה?
לא אסתיר מפניך שאלו ימים קשים בפוליטיקה וגם לכחול לבן. מצד שני, אני הייתי ראש עיר, היו לי ימים טובים של ניצחונות, של התמדה. מה שלמדתי בשירות ציבור זה שאם יש לך מטרה ותפקיד, תעבוד ותשרת את הציבור. ובמובן הזה, כל עוד אנחנו בתפקיד נעבוד, וממשלת המעבר הזאת תימשך 1/2 שנה, ולא עלינו, יכול להיות שבבחירות הללו לא תהיה הכרעה, ונמצא את עצמנו בסבב נוסף, לכן אפילו יכול להיות שמדובר בשנה שצריך לשרת את הציבור, ולמרות אווירת הבחירות, ללכת לקום בבוקר לעבודה, אני גאה במה שאנחנו עושים, אנחנו פתחנו ומימנו עכשיו תוכנית מיוחדת לנשים חרדיות לשרת איתנו בחיל האוויר, עם הידע שלהם, עם הלמדנות שלהם ברמה הכי גבוהה, פותחים עוד ישיבות הסדר עם יונתן רייס ועוד גופים, בברכת הרבנים, עם כבוד ליהדות, עם למדנות, עם כל מה שצריך, וגם בימים הללו ניתן לעשות למען האזרחים, כך אני מרגיש וכך אני פועל.
טוב, תגיד, אם אני אומר לך את המשפט הבא, אני מקווה שאני לא אשמע איזה הזוי או איזה משיחי, אבל אני אשתף אותך בירורי הלב של הרבה מאוד אנשים שאני מכיר. ביום שלפני שנה ראינו שלט ענק עם התמונה של בני גנץ, תחת הסיסמה, ישראל חילונית, ידענו שהוא לא יצליח.
כן, אתה צודק, אתה מקווה ויודע שהסיסמה הזאת לא נהגתה על ידי מיכאל ביטון, שאשתו דתייה ובניו ובנותיו דתיים, והוא מסורתי וכל משפחתו דתייה, וזה צרם גם לי, זה היה איזשהו מהלך פוליטי של הרגע האחרון של מניעת זליגה לליברמן, ולמרות הכל כן הבנו בכל מערכת בחירות 30 מנדטים, אבל אני לא אוהב כותרות כאלה, וזאת הייתה טעות, ואתה צודק בהערה הזאת.
ואיפה הטעות בסוף האמיתית, כשאתה רואה בניסיון של בני גנץ לנסות ובהתחלה להוביל אותנו לכמה מערכות בחירות, כדי אולי להביא רוב מנתניהו, יותר מנתניהו, ושזה לא הולך לחבור לממשלה במטרה לסייע לקורונה, ואז מגיע התקציב, ובאיזה נקודה נעשתה פה טעות?
אני אגיד לך במה טעינו ובמה לא טעינו. טעינו בזה שהאמנו שראש הממשלה ביבי נתניהו יתעלה על עצמו, וישמור על ממשלה 3-4 שנים, ויקיים את ההתחייבויות שלו ואת הרוטציה. ידענו מי זה ראש הממשלה, ידענו את ההיסטוריה, ואמרנו שהזמן הקשה בקורונה והמשבר הכלכלי יגרמו לו להתעלות. אז בזה שהאמנו לא טעינו, אבל לא טעינו שנכנסנו לממשלה. עשינו את הדבר הנכון למען אזרחי ישראל, גם כששילמנו את המחיר הפוליטי האישי. כי במתי נכנסנו? נכנסנו אחרי 3 מערכות בחירות, ללא הכרעה, נכנסנו בברכת הימין והשמאל והעם שרובו רצה אחדות, וגם החרדים, החרדים שהתחייבו לערבויות לשמור על האחדות, לדעתי לא עמדו בהתחייבות וברצון לשמור על האחדות, ובמובן הזה טעינו שהאמנו לבנימין נתניהו, לא טעינו שיצרנו פה אפשרות לעבוד למען האזרחים. הממשלה הזאת עם כל חסרונותיה הביאה שנה קדימה מענקים למובטלים, שנה קדימה מענקים לעסקים, והביאה את החיסונים והביאה הסכמי שלום בשישה חודשים, המון פירות. לצערי לא מנענו מאזרחי ישראל את קללת הבחירות. אתה יודע, אני תמיד אומר שאם בחירות עולים 3 מיליארד שקל, אתה יכול לתת 30,000 מענקים.
מנית פה רשימה של טעויות ורשימה של הישגים, ולא שמעתי טעות אחת שאתה מציין. הבטחנו שלא נשב עם נתניהו, ולא עמדנו בזה. נורא פשוט.
זה בדיוק זה, כי האמנו שהשעה הזאת מחייבת. היה לנו פה מאבק בין שני הערכים. אחד, שניסינו לנצח את בנימין נתניהו ולהכריע אותו. 3 מערכות בחירות לא אפשרו את זה, והקורונה עמדה מולנו. ואחריות הממלכתית אמרה, בוא נשרת את הציבור, גם אם נפצל את כחול לבן, ושם כוחנו נחלש הפוליטי, אבל המעשה שלנו חשוב, ולדעתי בעתיד ידעו מה כחול לבן עשתה, ולדעתי גם כחול לבן קידמה את סוף שלטונו של בנימין נתניהו, כשאתה רואה את בנט, ואת סער, ואת ליברמן, בשר מבשרו שלו, ובשר מבשרו של הימין, מבינים גם בימין, שזה עידן סוף נתניהו, והמערכת הפוליטית מתנקדת, אולי קידמנו גם את ההיבט הזה.
טוב, נתניהו היום בנצרת, פונה גם לאפיקים חדשים. תגיד, ברמה האישית, מה אתה עושה בקדנציה הבאה? אזרח?
אני מקווה להיות חבר כנסת ולהמשיך בעשייה, אבל הייתי איש חינוך, הקמתי עמותות, הובלתי קרנות, התנדבתי, יצרתי, יזמתי, הייתי רב סרן בצהל בגולני, לא אלמן ישראל, נשרת את הציבור גם בכנסת, גם בממשלה וגם באזרחות.
טוב, נאחל לך כמובן בהצלחה רבה. השר מיכאל ביטון, איש כחול לבן, תודה רבה.
תודה לך.
ערב טוב. אנחנו עם חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, שלום לך.
ערב טוב אבי, ולכל
זה שנתניהו מגיע הערב לנצרת, מתנצל על 2015, מסביר את עצמו על ערבים נוערים לקלפיות, ומבטיח להמשיך להיאבק שם בפשיעה, מנסה ליצור חיבורים חדשים, זה מבורך בעיניך?
אני חושב שזה לא אמיתי, זה צבוע, ואף אחד כבר לא קונה את השקרים האלה של נתניהו, נתניהו בשלהי כהונתו, אם זה אמיתי, זה בהחלט מבורך.
ראש עיריית נצרת קונה את זה בשתי ידיים.
יופי, מעולה. הלוואי גם. בוא נגיד שהלוואי שכל מה שנתניהו אמר היום בנצרת, יצא לפועל. אבל עד היום שמענו את נתניהו אומר הרבה דברים לדבר.
לא, תוכנית חומש הוא הציג למגזר הערבי, יצא לפועל. הושקעו מיליארדים בעשור האחרון.
אז הוא פליק לה כשהוא עשה, כי הוא הבין את הוראת הסקרים, והבין שזה הדרך שלו להשיג קואליציה, שהוא עשה עם הנציגים של התנועה האסלאמית עד אותו יום, הוא היה המסית אחד הגדולים ביותר כנגד החברה הערבית, ונגד אזרחי ישראל הערבים. כולנו זוכרים את התמונות, וכולנו זוכרים שהוא אומר זה או ביבי, וכל המונים לא או טיבי. כולם זוכרים שהוא טען, שהוא עושים...
אתה אומר, מה שנתניהו עשה לערבים, זה כמו מה שלפיד עשה לחרדים.
אני לא, אני חושב ש... אני לא יודע, תשמע, איפה תשמע את לפיד אמר אי פעם, זה או אני, או דרי, או אני...
אמר צריך לשקם את דרי. יותר מזה?
אמר לדרי ברעיון, כאסיר משוחרר, אבל גם אם האמירה הזאת לא הייתה במקום, מותר להגיד שהיא לא הייתה במקום, אף פעם לא אמרנו, ובטח לא אני, אמירה כנגד מי מאזרחי.
ראש מפלגה שלא הסכים להצטלם, תמונה של ממשלה, אתה יודע, תמונה מסורתית כזו שכל השרים, הוא לא הסכים שיש שם חרדי, הוא אמר את זה פעם.
הוא לא אמר כזה דבר, אני אומר לך עוד פעם, תסתכל, תראה את ההתבטאויות, לא מה אנשים אומרים שהוא אמר, תראה את ההתבטאויות, אנחנו תמיד אמרנו שממשלה ושלטון צריך להיות עיוור צבעים, זה לא משנה מי עומד מולו, מה המין שלו, האמונה שלו, הדת שלו או העדפות שלו או שלה, זה לא משנה, צריך להיות שווים בזכויות ובחובות כלפי המדינה, וככה אנחנו נוהגים, וזה המהות מאחורי יש עתיד, אני חושב שגם עם ישראל מבין שיש עתיד זה מפלגה מספיק ותיקה ומספיק אמינה, ויאיר לפיד הוא בן אדם של מילה, עקרונות שלנו ברורים, כמו שיודעים שלא נשב עם נתניהו, יודעים שאנחנו כאן כדי להישאר, ולהקים ממשלה שפויה, ממשלה ליברלית, ממשלה שתעבוד למען האזרחים. אני חושב שהגיע הזמן, ודרך אגב, גם בפוליטיקה, היום של אחרי נתניהו, שזה יקרה אחרי הבחירות האלה, יהיה יום שבו תהיה ממשלה שלא תהיה מורכבת רק משמאל, או רק מימין. היא תהיה מורכבת מהדור הבא של המנהיגים בפוליטיקה, אני חושב שיש במקום יחד יאיר לפיד כמוביל של הממשלה, גם לגדעון סער, גם לבנט, גם לחרדים, לנציגים אולי, נציגים ערבים, יכול להיות שאולי גם הרשימה שלנו יהיה נציגים ערבים וחרדים.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע קצת על פוליטיקה, כי לא משנה... איזה ייחודים יהיו בגוש שלכם, או בגוש שמאל מרכז, קשה גם להגדיר אותו כרגע, אבל ברור שיהיו שם ייחודים, כי במצב הזה אתם נותנים לנתניהו את השלטון על מגע של כסף, ואם יהיו ייחודים, ומה יהיו תוצאות הבחירות, באמת קשה עכשיו ככה לראות את התמונה קדימה, אבל מה שברור זה תהיו חייבים להכניס לגוש הזה עוד מפלגה, או מפלגת ימין, או חרדים, עוד מפלגה שכרגע לא מזוהה בסטנדרט עם הגוש הזה. מי תהיה בעדיפות הראשונה מבחינתכם כשותפה הכי טבעית שהיא כרגע לא בקלאסי?
צריך לזכור שכשעושים קואליציה, מוותרים. ואם הייתה קואליציה של מפלגה אחת, אז כל תאוותה הייתה בידה. אבל דרך שעושים קואליציה של מספר מפלגות, הרי יש הבדלים בין המפלגות, ולכן יצטרכו לוותר חלק מהדברים. אני חושב שבסופו של דבר, עכשיו גם אני חבר כנסת, אני מכיר את חברי הכנסת החרדים, הימנים, אז רוב הדברים, כל חברי הכנסת הציונים, רוב הדברים אנחנו מסכימים, 90% מהדברים אנחנו מסכימים. לכן אני חושב, וגם אמרתי את זה מקודם, הקואליציה הבאה תהיה קואליציה שונה ממה שקרנו. יהיו שם נציגים יותר שמרנים ויותר ליברליים. אתה יכול להסתכל על זה יותר מהמרכז ויותר מהימין. וזה נכון, ובשביל שזה יצליח, אתה גם צודק במה שבהנחת המוצא צריך להיות פחות מפלגות, שמצד אחד לא עוברות את אחוז החסימה, ומצד שני מבזבזות כל עוד. דרך אגב, כרגע זה בערך לפי הסקרים חצי-חצי. חצי מהמפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה הם תקרא לזה הגוש השמרני יותר, וחצי מהגוש הליברלי יותר. אבל זה לא משנה, חבל על קולות שהתבזבזו, וחבל על מאמצים שיעשו סתם, וחבל גם לאנשים שקמים בבוקר, מקימים מפלגה רק בשביל להתאחד ואחר כך להתפצל. לעומת זה, גם יש לנו ניסיון, ויאיר לפיד הוא כבר, יש לו ניסיון בפוליטיקה אחרת, גם לא היינו עכשיו במערכת בחירות. אנחנו לא רוצים הרבה מאוד מפלגות שיכנסו כחלק מהגוש כדי אחר כך להתפצל. וזו המשימה שלנו, להקים ממשלה יציבה, חזקה שמאחדת את החברה הישראלית.
חבר הכנסת טופורובסקי, רק לפני שנסיים, אתה יודע, נעמיד דברים על דיוקם, ציטטתי מקודם את יאיר לפיד כמי שאמר שהוא לא רוצה להצטלם בתמונת השרים עם נשיא המדינה כשלידו חרדים, אז אני מצטט מדבריו בתאריך 14 לפברואר 2013 בערוץ 10, ציטוט מילה במילה. אני בכלל לא מתלבט אם להיכנס עם שס לממשלה, אומר לפיד. אם אני אצולם ביום השבעת הממשלה בבית הנשיא, כשלידי עומד שר משס, סיימתי דרכי הפוליטית. אני לא רוצה את זה. עד כאן סוף ציטוט.
אני לא מכיר את זה, ואני
בטוח... בסדר, הכל... שומעים דברים חדשים לפעמים, הכל בסדר.
אוקיי, אז רק אני אומר לך, לדעתי יש סיכוי יותר רב ששס יהיו חלק מהממשלה הבאה יחד איתנו, מאשר שהם לא יהיו. ממשלה בראשות יאיר לפיד, שים לב מה אמרתי.
חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, תודה רבה לך. ימים יגידו. ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות.
מגשימה לכם חלומות.
יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
טוב, אם היינו אומרים את המשפט הבא לפני 15 שנה, 10 שנים, לא יותר, מפלגת העבודה לא עוברת את אחוז החסימה בשום סקר כבר הרבה מאוד זמן, זה היה נשמע הזוי. אבל זאת מציאות שחברי הכנסת הנותרים במפלגה הזו צריכים להתמודד איתה, בהן גם חברת הכנסת מירב מיכאלי. שלום וערב טוב.
שלום וערב אור, אבי. מפלגת העבודה לצערי לא עוברת את אחוז החסימה מאז שפרץ שמולי הפנו עורף לכל מה שהם הבטיחו לבוחרות ולבוחרים, באחת מהפרות האמון הקשות בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אם לא הכי קשה שהייתה. ולכן לא הייתה שום סיבה לאף בוחר ובוחרת לתת אמון באנשים האלה. אבל עכשיו, כשאם תרצה השם ובית המשפט העליון מחר, בית המשפט יאשר את קביעתו של בית המשפט המחוזי, יתקיימו פריימריז לרשות ב-24 בחודש, אני מקווה לנצח בפריימריז האלה ולבנות מחדש את מפלגת העבודה, ואז אין לי כל ספק שלא רק שהיא תעבור את אחוז החסימה, היא תעבור אותו בהרבה מאוד.
הרי בסוף זה יגיע לאיזשהו ייחוד עם מפלגה אחרת, שערכיה יהיו יחסית מתאימים, הם לא מדויקים, מתאימים לדרכה של מפלגת העבודה. אז למה לא מראש לחתור לשם?
מפלגת העבודה יש לה חשיבות לחברה הישראלית. תראה, אבי, בוא נזכור, מפלגה היא כלי למימוש מדיניות, אוקיי? עכשיו, למפלגת העבודה יש חזון. החזון הזה בא לידי ביטוי בימים אלה בצורה הברורה ביותר במבצע החיסונים, שעם כל הכבוד לבנימין נתניהו, הסיבה שהוא מצליח כל כך היא התשתית של קופות החולים, של בתי החולים, הבריאות הציבורית שבנתה כאן מפלגת העבודה, שלמרות כל שנות ההפרטה של הימין עדיין מחזיקה בצורה כל כך מדהימה. זה החזון של מפלגת העבודה, שלצערי הרבה שנים שהיא נכנסה לממשלות ימין היא לא פעלה לפיו, אבל הוא נדרש לחברה הישראלית כאוויר לנשימה היום יותר מתמיד. אני מתכוונת להרים אותו על הרגליים, לבנות מחדש את המפלגה ולהציע לציבור מפלגה שבאמת אכפת לה מהאזרחיות והאזרחים, ולא מעניין אותי איזה בגדים הם לובשים, מה אמונתם הדתית, באיזה רמה או סוג, לא אכפת לי מה צבע או רם, אני רוצה לראות בני ובנות אדם ולטפל בהם, ולתת להם ביטחון קיומי, כלכלי, בסיסי, חינוך ראוי, תשתיות, ולכן קודם כל צריך להרים...
נדמה שהחזון הזה כבר מתגשם, אולי התחיל תהליך שממש מגשים את דרכה של מפלגת העבודה, ראי את נתניהו בנצרת.
לא, נתניהו בנצרת עושה כרגלו מניפולציות וקמפיין. בסדר, כולנו מכירות ומכירים את זה. זה לא יחס של שוויון, זה לא יחס של כבוד, וזה בוודאי לא טיפול באוכלוסייה וטיפול באזרחיות ואזרחים. להפך, יש פה הזנחה והפקרה, וגם כולם פה, אנחנו במצב של משבר אמון הרי נוראי בשלטון. אנשים לא מצייתים להוראות של הממשלה, כי הם לא מאמינים לממשלה שהיא פועלת מסיבות ענייניות, הם לא מאמינים לממשלה שהיא מונית בטובתם. אנחנו רואות ממשלה שגם את הסיוע שהיא מבטיחה, היא לא מבצעת כמו שצריך. אנחנו רואות ורואים פה אנשים שמטה לחמם נשבר, שלא מסוגלות לפרנס את המשפחה שלהם בכבוד. זה דברים קשים ביותר. רחוק, מרחק שנות אור מחזונה של מפלגת העבודה ומהחזון האישי שלי, שאני מתכוונת באמת לחבר אותו עם מפלגת העבודה ולהציע באמת מה שמיליון וחצי אישה ואיש לפחות רוצות ורוצים פה, וזה מנהיגות של אמת, של יושרה, של אמינות.
טוב, אז קודם כל באמת נקווה שאחרי הפריימריז מי שלא יעמוד בראשה נאחל בהצלחה לכל המתמודדים וגם לך, אבל בכל מקרה תצטרכו להתייצב איפשהו שם מעל אחוז החסימה או לעשות את החיבור הנכון. ושאלה אחרונה, דיברת בתחילת הדברים על אמיר פרץ. זה לא רק אמיר פרץ, נדמה שכבר לאורך תקופה מפלגת העבודה ויושבי הראש שלה תמיד מתנתקים באמצע, משהו לא עובד שם, לא יודע, אחד אחרי השני.
תראה, בואו נזכור שבוז'י הרצוג בשיתוף פעולה עם ציפי לבני הביאו רק לפני 5 שנים 24 מנדטים ביחד. זה לא כל כך רחוק, זה לא כל כך מזמן. הפוטנציאל נמצא שם, צריך פשוט לעשות את הדברים הנכונים בשביל לממש אותו. ובסופו של דבר, אבי, החיים הם לא הפוליטיקה, החיים הם החיים עצמם, החיים הם היום-יום. של ילדות וילדים שכן הולכים ולא הולכים לבית ספר, של נשים שסובלות מאלימות, שסובלות מאלימות מינית, של גברים שמוצאים את עצמם באלף ואחת מצוקות מכל מיני סוגים, והמדינה חייבת להיות מסוגלת לתת לזה פתרונות. היום לצערי יש לנו ממשלה שלא מתעסקת בפתרונות האלה. הגיע הזמן למפלגה שתציע את הפתרונות האלה ותהיה מסוגלת לממש אותם גם.
טוב, נאחל לכם בהצלחה, אם ירצה השם, כמו שאומרים אצלנו, ושיהיה לכם באמת פריימריז מוצלחים ונעימים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה.
תודה רבה, אבי, נדבר בהמשך, אני בטוחה בזה.
אוקיי, כן, אנחנו כאן.
ביי ביי.
ערב טוב. עכשיו נעבור לפרשננו לענייני צבא ביטחון, קובי פינקלר, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אנחנו מדברים קודם כל על עוד אירוע שמתרחש היום אחר הצהריים, אבל גם על דיווחים ברשת Sky News בשפה הערבית, שמדברת על יותר מ-40 הרוגים בהפצצה הלילה שמיוחסת לישראל, וזה קורה בכלל בגבול סוריה-עיראק.
כן, נתחיל באמת באירוע המכונן הזה. כבר הרבה זמן שלא יוחסה לישראל כזאת תקיפה משמעותית, ואם אני מדבר עם גורמים מערבים רמי דרג, הם למדים אותי שמדובר ב-18 יעדים. למעשה ב-10 מטרות, אבל כאשר הם מפורטים לחלקים, מדובר ב-18 יעדים, שכל כולם למעשה קשורות במיליציות האיראניות, בחומרים המדויקים, ובטילים המדויקים, ובתחמושת המדויקת, זו שלמעשה האיראנים כל כך חפצים. וכל כך כמהים להעבירה לידי החיזבאללה, ואז מדינה אשר תהה עוצרת אותם כבר בגבול, כמו שאמרת בצורה נכונה, גבול עיראק-סוריה. הדברים על מרחקים אבי של למעלה מ-600 קילומטרים, קרוב מאוד לאזורים שבהם מהם שוגרו הטילים הסקאדים במלחמת המפרץ הראשונה בדיוק השבוע לפני 20 שנה, H1, H2, ממש במרחקים אדירים, וכאן אנחנו מדברים על שתי נקודות. נקודה אחת זה העירה דיר אל עזור, בתוך עיר שלמה, עיר לכל דבר, לא פעתי נמל התעופה בינלאומי של דמשק כפי שאנחנו מדווקים מדי פעם, או איזשהו מוצב סורי שנמצא בגבול ישראל סוריה באזור קונטרה. הפעם דבר בתוך עיר, כאשר חיל האוויר יהיה אשר יהיה, לא יודע של מי, אולי של יוון, תוקף שם המטרות של בניינים שבהם מאופסנים כל היכולות הללו, כל הציוד המתקדם הזה. בסופו של דבר, לפי הדיווחים של הרשתות הערביות הסוריות, אנחנו מדברים על למעלה, כמו שאמרת, 40 הרוגים בתקיפה הזאת, 9 מהם סורים, עוד כ-31 פרו-איראנים, מיליציות איראניות, וכאשר מדברים על המילה הזאת מיליציה, כביכול זה גדוד קטן של 200-300 אנשים, אבל לא, מדובר בחטיבות שלמות לכל דבר.
לא שמה, המיליציה כבר קיבלה מוטציה לגמרי.
תן לך, מוטים תודה.
קובי פינקלר, פרשננו בצבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה, אבי, ערב טוב.
ערב טוב, ובזמן שנותר לנו עד לסיומה של השעה, הנה קטע מתוך דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אחר הצהריים בנצרת, מדבר אל המגזר הערבי.
אני מאמין שאזרחי ישראל הערבים חייבים להיות חלק מלא ושווה בחברה הישראלית. אני גאה ברופאים ובחיות בחברה הערבית שמשרתים בכל בתי החולים בארץ. ראיתי שרה ואני, לעולם לא נשכח את הטיפול המסור שלהם בהורינו היקרים, זיכרונם לברכה, על ערש דווי. לעולם לא נשכח זאת. ולרופאים ולאחיות הערבים שנלחמים שכם אל שכם בקורונה לצד עמיתיהם היהודים, אני מבקש לומר לכם בשמם של כל אזרחי ישראל, אתם חלק בלתי נפרד מהמלאכים בלבן שעוזרים לכולנו לנצח את הקורונה. אני גאה במהנדסים, במורים, ביזמים, בנשות ואנשי העסקים של החברה הערבית. אני רוצה לראות את כולכם ממשיכים להשתלב בכל חלקי החברה הישראלית, לראות אתכם משתתפים באופן מלא בסיפור ההצלחה העולמי האדיר שנקרא מדינת ישראל. במסגרת מבצע חוזרים לחיים, ואני בא עכשיו מקופת החולים כאן בנצרת, ואתה רואה את האח, את המנהל הערבי ואת האחיות, ואתה רואה יהודים וערבים שמתחסנים שם. במסגרת המבצע הזה, חוזרים לחיים, אנחנו חוזרים יחד כולנו לחיים שאהבנו. אחרי 17 שיחות שקיימתי עם מנהל פייזר, מנכ"ל פייזר, אלברט בורלה, אנחנו הבאנו מיליוני חיסונים כדי לחסן את כל אזרחי ישראל עד אמצע מרץ. יהודים וערבים כאחד. נהיה המדינה הראשונה בעולם שפותחת את הכלכלה שלה לערבים ויהודים כאחד. יחד נכנסנו לקורונה, יחד נצא ממנה. וזוהי הזדמנות, בסדר גמור.
כך חלק מדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בנצרת, הוא גם התנצל על אמירתו מ-2015, ערבים נוהרים לקלפיות, הוא אומר, התכוונתי לרשימה המשותפת. בזמן שהוא נעם, בחוץ הפגנות של הרשימה המשותפת, 10 עצורים, כמה פצועים, זה מה שקרה היום בנצרת. אנחנו עכשיו מסיימים את השעה הראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לשלמה פולק בהפקה, לטכנאי אורי כהן, השוב אחרי החדשות.
המרכזית עם אבי ממרן מיד נשוב
חזקים מחוברים משדרים